שלומי, מה שלומך?
היי קובי, בימים כאלה שהמדינה גועשת ורוגשת, סביר, המדינה לא בסדר, אבל נקווה שמאז יצא מתוק.
או שמי מתוק יצא אז, אני מקווה שלא. מקווה שזה לא המצב שלנו, הפוך.
היינו בכל מיני אירועים כאלה ואחרים, נכון, זה לא מצב שדומה למצב, אבל בסופו של יום, אם מסתכלים בדיעבד, דברים מסתדרים. איך יסתדרו, מה יסתדרו, כמה זמן ייקח, זה יסתדר בסוף.
אני חייב להגיד לך שתמיד שאני מדבר איתך, אתה איזשהו סוג של המרגיע הלאומי, כי כשאני מסתכל על השוק וקורא עיתונות וקורא עיתונות כלכלית, אני מאוד מאוד בלחץ. זה מביא אותי למצב שאני חושב שרוב האזרחים היום, שגם המאזינים שלנו, הם מאוד מאוד בלחץ מהמצב. כי יש תחושה שזה הסוף, שחיזבאללה תעלה עלינו, שכל הכספים יצאו החוצה מישראל, שהדולר מתחזק ולא סתם, שאנחנו בדרך לאבדון, שהבורסה הישראלית בקרוב תיעלם. בעצם מדינת ישראל תימחק. זו התחושה. עכשיו, אני רק רוצה להסביר למי שמאזין לנו, אנחנו נמצאים כרגע יומיים אחרי החקיקה של שעברה בכנסת, בקושי רב.
ביטול של חוק
של
הסבירות.
ביטול חוק הסבירות, כן. והשווקים מגיבים לא טוב, וסוכנות מודיס הודיעו היום בבוקר שהוציאה אזהרה למדינת ישראל. ועכשיו אני, תראו, קודם כל אני בטוח, וגם שלומי יגבה אותי בזה, שבכל אירוע נורא יש מרוויחים. יש אולי הזדמנויות כרגע, ואולי שלומי יפרט לנו עליהם. אבל שלומי, אני רוצה שנתחיל רגע קודם כל, כי על זה לא דיברנו בפעם האחרונה מפברואר. תן לי איזה סקירה מהירה מה קרה בשוק, מפברואר עד עכשיו, ותן לזה איזושהי משיקים לכיוון מה שקרה בפוליטיקה הישראלית, ליד זה.
טוב, אני גם בכתבות השבועיות שלי שאני כותב בעיתונות המקומית, אני גם רשמתי מה סביר שיהיה בתקופה הקרובה, ואז עשיתי הסתכלות אחורה לגבי השוק שלנו ובכלל. בדרך כלל, בעשור האחרון ובכלל, התרגלנו שאירועים פוליטיים מקומיים לא משפיעים על כיוון השוק, כי מה שיותר קובע את התנהגות השוק וכיוון השוק, זה השווקים בחול, בעיקר אמריקה. כל אירוע שהיה כאן, כל אירוע, אפילו גם אירועים ביטחוניים לא הזיזו בכלל השוק, כי הכיוון של השוק היה בהתאם למה שקורה בעולם, נהננו מגיעות חסרת תקדים של רכישות של חברות הייטק, כסף זרם לפה בכמויות מטורפות, ולראה שער השקל דולר שהיה חזק מאוד, השקל היה מטבע בין החזקים ביותר בעולם. כל זה השתנה מתחילת השנה הזאת, א', פעם אחת בגלל משבר שהאינפלציה הרימה ראש בעולם וגם אצלנו, וזה יוצר מחנק אשראי, פחות יש תיאבון לחברות רב-לאומיות לרכוש חברות מקומיות, הכסף התייקר והכסף הוא יקר כרגע, וביתר סט אצלנו המבט, הבעיה הפוליטית שנוצרה כאן במדינה בשבעה חודשים האחרונים. וזה מביא אותנו למצב שהשוק שלנו המקומי בפיגור משמעותי מול השווקים בחול, בעיקר בגלל בעיות פוליטיות שזה דברים שפעם לא היו משפיעים, אבל אנחנו נמצאים כרגע בנקודות תפנית מסוימות שהן חריגות יחסית, כי יש פה ערעור על המצב הקיים, ואתה רואה את זה שהמדינה נחלקת לשניים, וההפגנות, ומדברים על חורבן בית שלישי, ומדברים על חיזבאללה, ומדברים פה, בסופו של יום המדינה היא באמת, היא עדיין למרות הכל היא חזקה, היא מעוררת כרגע, ערערו את הביטחון, הביטחון בקיימות שלנו, ערערו את הביטחון הכלכלי, וסוכניות הדירוג בהחלט מרימות דגל, הם לא הורידו דירוג דרך אגב, בינתיים. הם נתנו כרגע אות אזהרה, הרימו לנו דגל. המעצמה החזקה ביותר בעולם מרימה לנו דגל גם כן, בדמות הרמת גבה לגבי ביטול חוק הסבירות, ובכלל נשאר חוקים של הרפורמה שלא בהסכמה הרחבה, וזה מביא אותנו למצב שערעור יציבות, וזה משפיע על ההתנהגות כמובן שקל שער שקל דולר,
ערעור יציבות, חוסר ודאות, בריחה של כספים החוצה, חוסר ודאות גורם בעצם לבריחה של כספים החוצה או פחות השקעה במדינת ישראל.
כן, אני עוד לא יודע להגיד כרגע אם יש בריחה של אם הזרים כרגע מקטינים מחזקות. אתמול קצת היום חריג שהבנקים ירדו 4.5% ושער שקל דולר עלה כמעט 3%. היום אני לא רואה את זה בינתיים, נכון לעכשיו, השער שקל דולר, הדולר נחלש מול השקל. השוק המקומי קצת עולה בעקבות זה שלא הורידו את הדירוג, אז כאילו קצת סוג של הנחת רווחה. כמובן זה יכול להשתנות בימים הקרובים, מחר אין משחק בגלל תשעה באב. יהיה לנו פרק זמן ארוך של סוף שבוע, לבחון ולראות. אתמול גם עוד איזה חוק רוצים להעביר של חוק הגיוס, שגם זה יכול לערער ולהוסיף עוד יותר לציסה של האזרחים. אז אנחנו לא משעמם כרגע, אבל מתי היה פעם משעמם בשוק ההון? אף פעם לא היה דברים. כשבטוח, אז אנחנו יודעים שזה...
כן, אבל בשונה הפעם הזאת, אני חושב שיש בעיית קיום, בעיה של ערעור של האזרחים מול המדינה עצמה. אנחנו על סף מרי אזרחי, אנחנו על סף משהו יותר גדול מזה. אני לא יודע אם הוא יתממש חלילה, כן? אבל אנחנו על סף משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה.
מצד אחד נכון, אבל אני מזכיר לכל מי שהוא אולי בין הצעירים בינינו, המשבר ההתנתקות גם כן היה משבר לא פשוט.
אולי קרוב לזה, המדינה הייתה הרבה יותר מאוחדת.
נכון, אבל עדיין היו די הרבה הפגנות, והמדינה באמת נחלקה, כי זה לא היה פשוט לקחת אנשים להוציא אותם מהבתים, והיו פעולות לא קלות מול החיילים, מול השוטרים, וזה בוצע בסוף, ושרדנו גם את זה. מלחמת לבנון השנייה גם כן הרעה פה מצב מסוים. משבר החובות, משבר המחנק האשראי ב-2008 גם כן היה משבר לא פשוט, שחשבו שהעולם הולך לחזרה למשבר 29, וחוזרים לתקופת האבן, וזה לא קרה. אני לוקח קדימה לכיוון משבר של מגפת הקורונה, שגם שם היה אי ודאות גדולה מאוד, וחשבו שהעולם הולך מי יודע לאן. אז גם את המשבר הזה בסופו של דבר, קשה ככל שיהיה, ולמרות הפילוג במדינה, ולמרות שהקואליציה כרגע נוקטת אמצעים חד צדדיים, אני מאמין שנעבור את זה באיזשהו שלב, השאלה כמה יהיה גרוע לפני שיהיה טוב. קשה לתת את הדעת על זה.
כמה גרוע לפני שיהיה טוב, זאת אומרת, כמה גרוע שיהיה טוב, טוב זה אומר שהממשלה תיפול. שהממשלה לא תפסיק להתקיים כמו בישני.
זה אומר שהממשלה, אני לא מחייב שתיפול, לפחות שתעשה דברים בהסכמה רחבה. שתפסיק את החקיקה החד צדדית.
ברמה העקרונית אין לה שום סיבה לתת הסכמה רחבה. היא בשלטון והיא עושה מה שהיא רוצה.
נכון.
64 בובות עושים מה שאומרים להם לעשות.
קודם כל אני מסכים, אף אחד לא יכול להתווכח שהם נבחרו ברוב של 64 מנדטים. אבל אני לא חושב שיש להם רוב בעם כרגע למה שהם עושים.
אני מניח שאם היום היו בחירות, נניח סתם באופן עקרוני, אם היום היינו עושים אפילו משאל עם, היינו רואים כנראה שהם נחלשו דרמטית. אבל אני עדיין חושב, והם לא יכולים כרגע להחזיק בשלטון, אבל עדיין הם יכולים להמשיך להחזיק בגדול בשלטון עוד שנתיים וחצי, ולהעביר איזה חוק שהם רוצים ב-64, מכיוון שזה 64 בובות, וגלנט לא בהכרח יוכל לתת עוד פעם את הדעת שלו, ואם הוא ייתן את הדעת שלו, אז הוא יהיה בחוץ.
טוב, אני לא רוצה לחשוב על סנריו הזה, אם ימשיכו בחקיקה חד צדדית וימשיכו לעשות פעולות חד צדדיות, כמו שראינו בחוק הזה שכרגע שעבר, אז זה ייקח אותנו למחוזות שאני לא רוצה לחשוב עליהם. אנחנו הרי לא נהיה ברמה של מדינות טוטליטריות או מדינות של סוג של, לא רוצה להגיד,
זה יהיה דמוקרטיה, מלוכנים. דמוקרטיה למריטאים.
זה תהיה דמוקרטיה מזויפת. אני לא חושב שאנחנו נגיע לשם, כי בוא לא נשכח שהמעצמה הגדולה בעולם, החזקה בעולם, שתומכת בנו תמיכה בלתי מסויגת, אם היא תפסיק לתמוך בנו, אני לא חושב שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה עוד רגע שזה קורה, אני מקווה שלא יקרה, אבל אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה כל הזמן. והמחאה, מה שכרגע נוצרה פה, גם כן שאין לה אחווריה, הפילוג לא יכול להימשך לאורך דרך. אנחנו כבר 7 חודשים של הפגנות, שרק הולכות ומתעצמות. האלימות הולכת וגוברת.
אתה מדבר על קרע שמתחיל לחדור לתוך הצבא, שזה סכנה, זה באמת חוסן, זה באמת סכנת קיום כבר.
בכל זה אני שואל את עצמי, אפשר להגיד הרבה דברים על ביבי נתניהו, אפשר להגיד עליו שהוא לא מבין והוא לא יודע מה קורה ומה יקרה. אין מישהו יותר טוב ממנו שמבין את ההשלכות, א' של הורדות דירוג, ב' של ניתוק יחסים עם ארצות הברית או סנקציות מארצות הברית. אני זוכר, מזכיר לך, לוקחת לך אחורה, בפעם האחרונה שהיינו באור יחסים עם ארצות הברית, זה היה בתקופה של ממשלת שמיר, שביקשנו ערבויות מנשיא ארצות הברית, שזה היה ג'ורג' בוש האב, שהוא סירב לתת ערבויות, בגלל ששמיר אמר אף צעד אף שעל, והמדינה הגיעה כמעט לשפל המדרגה, מבחינת שמיטת חובות כמעט, היינו במצב לא רע מאוד, אז אנחנו לא מגיעים לשם, כן, מבחינת יחסים עם ביידן, שהוא הנשיא כרגע, אבל אם נמשיך בצד הזה, אם הממשלה תמשיך כמות שהיא עכשיו, אז בהחלט נגיע למצבים הרבה יותר קשים, שאני לא מאמין שנגיע לשם. זה דעתי, אני בדרך כלל, לאורך דרך, אני שומר על אופטימיות. זה כבר 3 עשורים שבחנתי וראיתי לא מעט דברים בחיים. אני מאמין שבסוף דברים יסתדרו.
דברים יסתדרו, זה קרי, הממשלה או תפסיק להתקיים, או תפסיק בכיוון שהיא הולכת אליו.
בכיוון החד צדדי.
חד צדדי, שאגב, אני לא רואה שום סיבה שמפסיקו, אין להם שום סיבה להפסיק, אבל הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. יפריעו להם קצת בבגץ, הם יעבירו את חוק ההתגברות, יסגרו את בגץ. לא בעיה.
לא.
הכל שטויות.
לא, לא, יש פה בעיה, בהחלט יש פה בעיה, כי יש פה שומרי סף, ואם...
אבל הם סוגרים את השומרי סף, לא תהיה להם בעיה.
אם תהיה פה התנגשות מול בגץ, זאת אומרת, אם בגץ מחר דן בביטול חוק הנבצרות, או בביטול עילת הסבירות, ומחליט שזה לא חוקי, אז יהיה פה משבר חוקתי. אני לא רוצה, אנחנו לא רוצים להיות שם. שומרי הסף.
אבל שאתה היום מסתכל עליך, על אנשים שישבים במשלה שלך, ואני לא חלילה פוגע, אני מסתכל על בן גביר וכאל, אני לא רואה שזה מפריע לו.
הם לא האישו.
שיהיה משבר חוקתי, לא נורא.
לא, אני לא מכוון אליהם, אני מכוון...
הוא יודע הכל.
אני מכוון לביבי נתניהו, אני מכוון להרבה מאוד אנשים אחרים שהם שפויים בליכוד.
אני לא בטוח שביבי כרגע שפוי במצב הזה, אבל בסדר.
אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אי אפשר להגיע למצב שאתה יכול להתנגש עם לשון החוק. ואם תתנגש מול בגץ, ובגץ יפסול את הדברים, אז יהיה מצב פה שיהיה משבר חוקתי. משבר חוקתי, יהיה לך ראש מוסד, יהיה לך ראש שבק, יהיה לך מפכ"ל, יהיה לך רמטכ"ל, כל שומרי הסף יצטרכו לקבל החלטה למי הם מקשיבים. לממשלה שלא לגיטימית בעיני בגץ, או ללשון החוק. כי הם נשבעו לקיים אמונים למדינת ישראל, נכון? אז אני לא חושב שנגיע לשם. והלוואי שלא יהיה סיכוי שנגיע לשם.
אני לא רואה דרך שלא נגיע לשם, אבל אני רואה את זה, אולי אני רואה יותר שחור ממך. אנחנו נכנסנו פה, אני ואתה, לשיחה מאוד מאוד פוליטית,
כן, לא,
כדי
לא,
לנסות לא, לפענח נכון. מתוך הפוליטיקה יותר טוב אולי את העתיד.
כן, כן.
אני גם לא רוצה להביע פה דעה. זאת אומרת, זה שאמרתי 64 בובות בממשלת ישראל, זה לא שאני לא מעריך את הממשלה, אבל אני מעריך את שני הצדדים, אבל אני חושב ש... אני אומר את זה ברמה האישית, אני חושב שהצעדים הם נמרים מדי וחזקים מדי, ולא מתואמים מספיק עם העם. אני חושב שביבי בן אדם חכם מאוד, ואני מאמין שהוא יתעשת מתישהו, ואני מקווה מאוד שהוא לא עושה שום דבר מהאינטרס האישי שלו. שום דבר מהאינטרס האישי שלו.
אני גם לא רוצה לחשוב ככה.
אני רוצה להאמין בזה. כן, אבל בוא נניח גם... וזה. כן, אז כן. בואי רגע את הסינריים האפשריים.
כן. אני מה שאני מציע בכלל כרגע, בהסתכלות על השווקים כרגע, לכל מי שחרד ודואג ומודאג, יהיו תנודתיות כזאת או אחרת בתקופה הקרובה, בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים, בחודש או חודשיים הקרובים. אני מציע להסתכל על שער שקל דולר, כי למעשה זה הפרמטר שיקבע את ההתנהגות של הזרים. אם אנחנו נראה קפיצות חריגות בשער שקל דולר, זאת אומרת שהשקל יחלש משמעותית מול הדולר במספרים גבוהים, אז זה יסמן שהכיוון של הזרים החוצה, ואם הכיוון של הזרים החוצה, אז הם כבר, זה שבירת כלים, כי נוכל להבין שהם הפסיקו להאמין בכיוון שהכלכלה שלנו הולכת, ואז בהחלט נכון לנו דרך עוד ארוכה למטה. אני לא חושב שאנחנו כרגע קר, אני לא רואה כרגע, לא מזהה כרגע שינוי של ההתנהגות של הזרים, והירידות של היומיים האחרונים לא
מושמעות. זה יותר בעלה נקודתית.
אני רק מזכיר לך שלפני כן, מתחילת החודש הזה, שער השקל דולר נחלש, הדולר נחלש מול השקל, למרות שחשבו שאולי תעבור ביטול חוק עילת הסבירות, האמינו פשוט שתהיה איזה פשרה, ושוק המניות עלה מתחילת השנה, מתחילת החודש הנוכחי, עד שהוא עוברה כרגע, עובר הביטול. וזה גרה 5% ביומיים. כרגע השוק היום, נכון להיום, עולה כרגע 1.8%, עוד לא נגמר היום.
אני רוצה רגע לקחת את זה איזשהו סיכום. קודם כל, מה לדעתך ההזדמנויות השנה בשוק? מעכשיו, משקיע חדש שנכנס, לאן כדאי ללכת?
אני חושב שכרגע, אם מסתכלים על... אם אני מתחיל עם הבנקים, הבנקים עדיין הזדמנות השקעה לא נורמלית, כי אם אני מסתכל על בנק...
לקנות בנק, לקנות מניות בנקים, מניות ואיגרות חוב.
בנקים מרוויחים בסביבות ה-18, 17, 16, 20% על ההון העצמי, אין לזה אח ורע. הם מתייעלים כל הזמן, הם סוגרים סניפים כל הזמן, הם מפטרים עובדים, עוברים לדיגיטציה כל הזמן.
אתה לא מדבר כמובן על השקעה בבנק עצמו, שזה...
רכישת מניות בנקים.
לא, לא, אתה מדבר על רכישת נכסי בסיס של בנק.
כן.
אתה לא מדבר להשקיע בבנק, לא ללכת לבנק ולהגיד לו, בוא תשקיע לי את הכסף.
לא, 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 טוב שאתה מחדד את זה.
חשוב, אני מחדד את הנקודה, כי הרבה חושבים ללכת לבנק.
אני לא חושב שהיועצים בבנק יכולים לענות על כיוון או סגנון של כל משקיע באשר הוא, כי בסופו של דבר יועץ בבנק הוא יועץ שאמור לייעץ ברמת
80 ימוץ. 80% היום האנשים בבנקים הולכים לפקם פשוט. וגם פקם אני חושב היום שהוא לא מצליח.
אני חושב שזה רע, זה לא נכון.
זה לא נכון ללכת לפקם.
לא נכון הוא, בתקופה הוא... של אינפלציה לשים בפקם ולא לשים בקרן כספית.
בגלל נושא מס הרווחים.
בגלל נושא המיסוי. בקרן המיסוי. כספית, המיסוי, אני מדגיש, המיסוי של קרן כספית, הוא 25% על הרווח הריאלי. הרווח הריאלי המשמעות...
רווח פחות אינפלציה, רווח פחות מדד.
בניקוי המדד המחירים לצרכן, זה הריאלי מה שהרווחתי, רק עליו אני אשלם 25%. בזמן שאם אתה שם אותו על פיקדון בבנק, או מקם, או איגרת חוב כלשהי שקלית, אתה משלם 15% מלמעלה, על כל השיעור הריבית שאני מקבל.
זאת אומרת, רק ניתן לדוגמה, אם אותו פקם שהובטח לכם בבנק נותן 5%, אם יש 5 או 4.5 דעתי נותנים.
נוריד מלמעלה 15%.
נוריד 15%, בואו נעשה את זה רגע...
יש שום התחשבות באינפלציה, וכרגע אנחנו נמצאים במדדים...
ואם אתה נמצא ב... ואם אתה מרוויח בבורסה 5%, והאינפלציה היא 5%, או המדד הוא 5%, אז אין מס בכלל.
נכון, זה חשוב מאוד להבין את זה.
זה נקודה חשובה.
כן.
אני רוצה עוד פעם לשאול אותך, אז ההזדמנות לתת לך כרגע זה השקעה בתוך בנקים, ומה עוד כדאי השנה לדעתך?
אני חושב שכרגע שוק איגרות החוב מציע הזדמנויות פנטסטיות, הריביות מצוינות. הריביות גם בשוק, גם בשוק של ה... גם באיגרות חוב הממשלתיות אחרי הירידות של היומיים האחרונים, וגם האיגרות חוב של חברות קונצרניות, חברות טובות, יש תשואות כמעט דוף ספרתיות, עם הצמדה למדד, או שקלי, או הצמדה למטבע. יש הזדמנויות לא מעטות.
אז בכל הראייה עכשיו שאני ואתה מסתכלים, זה אנחנו מסתכלים בצורה אופטימית שבסופו של דבר משהו יתעשת פה. עכשיו, אם אני משקיע ממש פחדן, שאני חושב שכאילו יש מצב שהמדינה תקרוס, או כספים זרים ייצאו עד סוף השנה, איפה כן היית מציע? אם היינו הולכים סתם היפותטית על הקו הזה, איפה היה כדאי יותר להשקיע? איפה הייתי מרוויח?
הייתי עושה שילוב של קרן כספית, שהנגזרת שלה היא זה אגרות חוב לטווח קצר של 3 חודשים, או פקדונות, והיא מגיעה לתמהיל ריבית יפה, ואם הריבית תעלה, ואני מניח שהריבית עוד תמשיך לעלות, אתה מקבל פיצוי בדמות ריבית עדיפה, ואני מזכיר שעל קרן כספית אתה לא משלם מס על הכל, אתה משלם רק על הרווח הריאלי.
מה זה קרן כספית? סליחה על ה...
קרן כספית זה קרן שמאגדת בתוכה אגרות חוב לטווח קצר, 3 חודשים, פקדונות למיניהם, ובזכות הגודל, מנהל הקרן יכול להשיג תשואות ריביות יפות.
איזה תשואות למשל אני יכול למצוא בקרן כספיות?
ריבית בנק ישראל פחות או יותר. 4.75
כמעט. 4.75 אתה יכול להשיג, ואז גם אם המדד...
אם המדד הוא 3%,
אז אני לא נפגע כמו הפקם. זאת אומרת, אתה אומר למי שכרגע באמת מפחד, זה המקום שהוא הולך אליו.
זה, והייתי עושה גם שילוב של אגרות חוב מטבע זר. כי אם אני חושש ממשהו שיקרה, ויש סבירות שיהיה פה כאוס, והשער הדולר יעלה, אז אני יכול ליהנות, לקנות אגרות חוב דולריות גם.
אוקיי,
לקבל בסדר. גם ריבית וגם ליהנות מהפיחות שייווצר בו. אז הייתי עושה תמהיל. תמהיל של אגרות חוב, בין אם זה מטבע חוץ, בין אם זה מטבע מקומי, כספית כזאת, קרן כספית כזאת.
אני רוצה שנשאר כמובן אופטימיים בנימה סופית, ואני רוצה כן לסכם. בנימה אופטימית אני רוצה שנשאר אופטימית ושהדברים יהיו בסדר, וזה גם משהו שאנחנו רק חשים, וזה משהו נקודתי כמו ש... היה ערב הקורונה, וערב הנפילה ב-2008, וערב מלחמת לבנון, ויש לנו עוד הרבה דוגמאות בהיסטוריה, וצריך לקחת את זה בפרופורציות האפשריות, ואני גם רוצה להישאר אופטימי, כי גם אני נשמעתי והתבטאתי פה כחסר אופטימיות, לפני כמה דקות, אולי עוד פעם גם אני בן אדם, אז אנחנו נקווה שסוף השנה יהיה בסדר, ודברים יחזרו למקום, והממשלה תתעשת בדרך זאת או אחרת. שלומי, תודה שהתארחת אצלי. כמובן, כל מה שדיברנו, הוא לא מהווה לא ייעוץ.
כן. זה ללכת
כמובן, כל דבר שדיברנו עליו, כדאי ללכת לייעוץ אובייקטיבי.
חייבים, מבעל רישיון. אני רק יכול לתת כיוון, ואני מדגיש עוד פעם, בעיקר בתקופות רגישות. שוק ההון, מי שמשקיע בו לאורך דרך ירוויח תמיד. לכן, מי שבא לטווח בינוני, קצר, זה לא המקום שלו בשוק ההון. הכיוון צריך להיות שנה ומעלה. שנה ומעלה יש מקום לתיקונים, כי קורים לפעמים דברים בדרך, יש לפעמים אירוע של ברבורים שחורים, ברבוע שחור זה שמגיע, זה אירוע שלא צפינו אותו. ולכן כדי לתקן את זה צריך זמן. אז פחות משנה, מי שכרגע האופק שלו, הוא צריך לקנות דירה, הוא צריך לקוש נכס, הוא צריך לתת הלוואה, להחזיר הלוואה או משהו, זה לא המקום שוק ההון. בכסף פנוי של שנה ומעלה, זה בהחלט המקום. אני חושב שהשוק המקומי שלנו זול מאוד יחסית לעולם. יש הרבה הזדמנויות. אמרתי בנקים, יש גם חברות אנרגיה, אנחנו מעצמה של אנרגיה, לא לשכוח. איגרות חוב, יש הרבה דברים. אנחנו זולים בכל פרמטר יחסית לעולם. אני חושב שאנחנו גם צומחים הרבה יותר טוב יחסית לעולם. לא הושפענו ממשבר האנרגיה בעולם, כי אנחנו מעצמה אנרגיה. אז להסתכל על כל הפרמטרים, וכמובן שכל אחד לפי אופק ההשקעה שלו, ולפי מידת הזמן שעומד לרשותו. וכמובן, לקבל ייעוץ אובייקטיבי מבעל רישיון.
שלומי, תודה רבה שהתארחת אצלי. ונקווה לאופטימיות טובה עד המפגש הבא שלנו.
מאחל לכולם בשורות טובות ושהארץ תשקוט.
תודה שהזמת לנו, שהארץ תשקוט, אמן.